בוקר טוב ומבורך, היום יום ראשון, י' בתמוז, שנת תשעין סמך. ואנחנו בספר נצח ישראל, מת המהר"ל מפראג, בפרק י"ט, אשרי מי שזיכני, נמצוא את זה במקום כבר. טוב, מה? הפרק כף? אז סיימנו את י"ט, בסדר, אז אנחנו בפרק כף. כן. אנחנו דיברנו על זה שהרי עם ישראל, כידוע, הוא בן העולם הבא. ואילו אדום, הם בני העולם הזה, ולכן אין קושיה, וזה שעם ישראל בעולם הזה לא כל כך מצליח. עם ישראל לא מצליח במובן הפוליטי, כן? לא כל כך נורא, כי זה באמת לא הבית שלנו. אז את הנקודה הזאת מרחיב המהר"ל גם בפרק זה. כל דבר שהוא בעל גשם, הוא מתייחס לגשם, הוא בעל תכלית. תכלית פה אין הכוונה במובן של מטרה, אלא במובן של גבול. כן? והמילה תכלית בעברית של ימי הביניים יש לה שתי משמעויות. או מטרה, או גבול. אז פה הכוונה לגבול. כל דבר שהוא בעל גשם, כוונה חומרי, או מתייחס אל גשם, זאת אומרת שהוא מעצמו איננו גשמי, אבל יש לו יחס אל הגשמיות, הוא בעל תכלית, כלומר בעל סוף. כי אי אפשר שיהיה גשם בלתי בעל תכלית. ודבר זה מבואר ליודעים. מה זאת אומרת, אי אפשר שיהיה גשם בלתי בעל תכלית, כלומר, לא ייתכן חומר אינסופי. ואיפה המהר"ל יודע את זה? שלא ייתכן חומר אינסופי? הוא יודע את זה מהמורה נבוכים. מאיפה המורה נבוכים יודע את זה? מהפיזיקה לאריסטו. כלומר, זה רעיון אריסטוטלי, שהחומר הוא בהגדרה מוגבל. בסדר?
מאיפה אריסטו יודע את זה?
אריסטו יודע את זה מן ההיגיון. יש לו סדרה של הוכחות לדבר הזה.
זה בכלל לא ממקור לתורני.
נכון, זה לא ממקור תורני.
אז אנחנו לא רוצים
להתחשב בו. כך שאנחנו מחויבים לזה. אנחנו לא משועבדים למקור שהוא לא תורני. אבל לא בגלל זה אנחנו לא נשתמש בו. אם הוא משמש לנו חלק מהיכולת ההסברה שלנו, אז אנחנו משתמשים בו. זה כמו שאני אגיד לך, משל למה הדבר דומה לעגלון ש... רגע, מה זה עגלון? עגלון זה בתורה בכלל? יש בכלל עגלונים בתורה? לא, זה במציאות, מותר להשתמש בזה.
עגלון מלך
מואב. בסדר, מותר להשתמש בזה. זאת אומרת, אנחנו לא... מותר לקחת מקורות לא תורניים. רק שתדעו, פשוט... הרמב״ם אומר באיגרתו לחכמי מרסיליה ש... מה? הרמב״ם אומר באיגרתו לחכמי מרסיליה שאדם צריך לדעת על כל ידיעה וידיעה שיש לו מאיפה הוא יודע. אדם צריך לדעת אם מה שהוא יודע זה מהחוש, או מהשכל, או מהתורה, או ממסורת חז"ל. כל דבר אדם... או מהדמיון. כל דבר שאתה יודע, אתה צריך לדעת גם כן מאיפה הידיעה הזאת באה אליך. ולכן גם אני מציין את העובדה שהרעיון הזה שהמהר"ל מביא כאן, מקורו באריסטו. לא נורא, לא קרה כלום, זה בסדר. רק לדעת שזה בא משם. מדוע אני אומר את זה? כי יום אחד אתה תפגוש רעיונות שחשבת שמקורם ביהדות, ואתה תמצא אותם בתרבות הכללית, ותשאל את עצמך, אז מה מיוחד בעם ישראל? לכן מאוד חשוב לדעת איזה סוגי מחשבות שייכים למה. יש לזה מאמר שלם של הרב קוק בספר עקבי הצון, נקרא מאמר המחשבות. מכירים מאמר המחשבות, נכון? לא מכירים? פשע. למה לא אתם לא לומדים את זה? הרב קוק מסביר שיש שלושה סוגי מחשבות. יש מחשבות שמשותפות לכל בני אדם באשר הם, ואין בזה הבדל בין יהודי לגוי וכו'. יש מחשבות שהן אומנם אוניברסליות, אבל כל אומה מנסחת אותן לפי הסגנון המתאים לרוחה. וכאן הסגנון יכול להיות מכריע, אומר הרב קוק, שעל זה אמר הזוהר שלא להחליף בין צולמה נוכרעה לצולמה דקדושה. מה? לא, יש לך רעיונות, כל מיני רעיונות שגם אצלנו נמצאים, גם אצל הגויים נמצאים, אבל אנחנו מנסחים את זה בסגנון שלנו. ויש רעיונות שמיוחדים לאומה הישראלית בלבד. הוא אומר, וזה מקצוע שלם באמונה, לדעת למה שייכת כל מחשבה. לדעת לא לטעות בדבר הזה, כי כאשר טועים בדבר הזה, הרבה הרבה מאוד חולאים רוחניים מגיעים. זאת הסיבה שראיתי לנכון לומר לכם שהמקור של דברי המהר"ל פה זה אריסטו. בסדר? כדי להיות נאמן לדברי הרב.
זה הדבר השני, דברים אוניברסליים שכן נמדוד
כן, זה דבר כללי, שכל דבר הוא בעל תכלית. כל דבר גשמי הוא בעל תכלית.
אז מהסוג המחשבות הראשונה?
כן. בסדר? טוב.
מה זה דבר זה דבר
ליוזמי? למי שלמד פילוסופיה, זה משהו.
כן,
אבל פה הוא לא אומר ליודעים בחוכמה, אלא ליודעים, למי שלמד את זה, תכף. בסדר? ומעלת ושלמות הגשם בתכלית שלו. כלומר, מתי הדבר הוא מושלם מבחינה גשמית? כשהוא מגיע אל סופו. יש ביטוי כזה שכתוב בסופי הספרים, תושלבע, נכון? תושלבע, נכון? תם ונשלם, שבח לאל, בורא עולם. אז מתי אומרים נשלם? שזה תם. תם ונשלם. כלומר, דווקא בסוף נמצאת השלמות. זה בדיוק ההפך מבדברים רוחניים. שבדברים רוחניים, המעלה היא דווקא האינסופיות. זה שאין סוף, זאת המעלה. זה בתחום הרוחני. בתחום הגשמי, המעלה זה דווקא הסוף. איך אמר אריסטו, מה זה דבר מושלם? דבר שיש לו גבול. זה כל כך, זה מאוד רחוק מהמחשבה היהודית דווקא. האמירה הזאת, שדבר שהוא מוגבל, הוא השלם, זה מחשבה יוונית. אצלנו זה בדיוק הפוך. דווקא הדבר הבלתי מושלם, הוא השלם. כלומר, הדבר שאין לו גבול. דבר שיכול להתחדש תמיד. זה השלימות, לפי היהדות. זה ההבדל המנו בין עשיו לבין יעקב. עשיו הוא כבר עשוי, כלומר, הוא מוגבל לפי זה, ויעקב הוא בלתי מושלם, הוא עוקב. הוא עוקב, ולכן הוא גם במעלה יותר גדולה, כיוון שהוא יכול להתקדם עד אינסוף. עד כאן ברור? זה דברים שלמדנו. אז כאן אומר המהר"ל, ומעלת השלמות, ומעלת ושלמות הגשם, בתכלית שלו. כלומר, כשהוא מגיע לסוף. כי בתכלית הדבר, שם נשלם הדבר, ולכך שם שלמותו. כן ראוי שיהיה בשלמות דבר, כאשר לא הגיע אל שלמותו. ודבר זה, מה שאמר בספר משלי, לפני שבר, גאון.
אנחנו חולקים על הדבר הזה?
כן, אנחנו חולקים על הדבר הזה. לא, אנחנו חולקים על המוחלטות של הדבר הזה.
ודאי שאדם בתהליך, הוא נמצא בשלב א', לפני שהוא הגיע
לב',
ודאי שהוא
נמצא
בלב להגיד
שבית
הוא
שלם
יותר, זה
ודאי
נכון.
לא. היוונים חולקים על זה. כלומר, היוונים חושבים שברגע שהדבר הגיע ליציבות שלו, אז זה השלמות. כלומר, הדבר שהוא בתנועה מבחינה יוונית, הוא לא דבר טוב. זה מין סבל, זה מין צער. כשאני רוצה להשיג משהו ואני עוד לא השגתי אותו, אני בחיסרון בהגדרה. כן? ואצלנו אומרים, יש צד כזה, צד כזה. יש צד של חיסרון.
פילוסופים.
אה?
פילוסופים.
על איזה פילוסופים אתה מדבר? נכון, ודאה, לפי הפילוסוף האריסטוטליהו, שהוא אבן סינה, במקרה. כן? מה שאבן סינה אומר, זה שהאדם צריך להתקדם לקראת מצב של התאחדות עם השכל הפועל. ברגע שהוא הגיע אל השכל הפועל, הוא לא מתקדם יותר, הוא הגיע לשלמות. זאת אומרת, המטרה היא הסטטי. מובן? טוב.
יש להם על מי לסמוך, אבל...
ודאי יש להם על מי לסמוך. גם אצלנו יש מאמרים של חז"ל שאומרים את זה.
אבל המציאות שהם חיים בה, זה המציאות שהם חיים בה.
כן, ברור.
זה המציאות שהם חיים בה, צריכים לתרץ אותה. אין המציאות שהם חיים בה.
נכון, בהחלט. אני לא אומר שאין משמעות בדבר הזה. הם מבטאים ממד מסוים של החיים. איך אומרת המשנה באבות? אל תבוז לכל דבר. אל תיבז לכל דבר. אל... אל תבוז לכל אדם, ואל תפליג לכל דבר. שאין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שער. יוצא לפי זה שהכל בסדר. אלא אם כן, הוא יוצא מהמקום ומהשער. כלומר, כל דבר שיש במציאות, יכול להיות טוב במצב מסוים. כן? אז כך גם היווניות. היא לא מחוץ לעולמו של הקדוש ברוך הוא. יש אפילו, אני ראיתי פעם ספר, הרב קפח זיכרונו לברכה היה מוציא לאור גם ספרים עתיקים מתימן. אז הוא הוציא לאור ספר הנקרא כיתב על חקייק, ספר האמיתות. עכשיו, הרב קפח מאוד מזלזל בספר הזה, בהקדמה שלו שמה עושה ממנו קציצות. אבל הוא כותב, למה אני מוציא אותו? הוא אומר, כי יש בכל זאת לספר זה זכות קיום בעולמו של הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר?
יכולים להגיע לאיזושהי הרע, מגיעים לאיזשהו מקום, וזה באמת ככה כנראה, שמגיעים לאיזשהו מקום שמשם יש איזו שלמות, יש איזשהו...
אתה מדבר על הבודהיזם או על טאואיזם? לא, זה בכלל לא דבר, בוא נסביר לך את ההבדל. בבודהיזם, מה שאתה מכנה בשם שלמות, הוא בעצם אובדן האני. כן, הבודהיזם אומר שהאדם מגיע אל האושר כשהוא משתחרר מאשליית האני. בטאואיזם יש מושג של שלמות, בהחלט, בשלמות. רק שהשלמות הזאת אינה כמו אצל היוונים, משהו, הייתי אומר, סטטי. כן, יש תנועה מתמדת. אבל התנועה המתמדת היא הרמונית, היא בתוך ההוויה. כלומר, בסוף, בטאויזם, אין, איך לומר, שאיפה עד אין סוף, אל מעבר להוויה. גם השלמות, כלומר, אדם מצטרף אל המעגלים הפנימיים, המחזורים שבתוך ההוויה. כן? אז זה קצת יותר נקי מאשר אצל היוונים, אבל זה לא, עדיין לא מה שאנחנו אומרים.
הגוי, יש מדרגה שלא יכול לעבור.
אני חושב כן, זה באמת נכון. כלומר, זה שייך לגוי באופן, בתור גוי, באמת זאת השלמות. אבל מאחר והגוי יכול להתגייר, זה אומר שמה שעם ישראל אומר שייך בשורש האנושות לכל האנושות. שאם לא כן, אי אפשר היה שגוי יתגייר. כמו שלא מצאנו שקוף יכול להפוך לאדם. והנה, גוי יהפוך ליהודי. יכול להפוך ליהודי, אז זה אומר שבכל תהיה שייכות כלשהי. זה מסביר הרב במאמרי ראייה. לגבי הר סיני, הגמרא אומרת שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. מסביר הרב, למה הם שונאים על זה שקיבלנו את התורה? כי גם להם יש שייכות, תיאורטית, כלשהי. כן.
אומרת, האוריזם זה שפינוזה עם חלון?
לא, לא, לא. לא, לא,
בכלל. בכלל.
אנחנו לא לומדים את האוריזם עכשיו. רק הזכרתי בדרך אגב מי שיודע, ומי שלא יודע זה לא חשוב, אנחנו יודעים מה הרי, כן. לא, בסדר,
זה כאן שחותם אותו, שבעצם מרגש שכאילו, עם ישראל כאילו שייך לעולם הבא.
כן, זה הוא הסביר את זה כבר כמה פעמים.
אבל זה קצת, כל האנשים, כל היהודים שמסתכלים על העולם בתור, כאילו, מסתכלים על העולם בתור דבר מנותח, וחיים רק את המציאות הרוחנית, השיטה שלנו שהיא לא מתחילה,
כלומר, אתה שואל ככה, האם ההדגשה המתמדת של המהר"ל על זה שעם ישראל שייך לעולם הבא ולא לעולם הזה איננה תואמת את השיטות המהבילות את העולם הזה, נכון? בעוד שלכאורה מה שאנחנו מתחנכים מכמה מקורות זה שיד רבה צריך לחבר את העולמות, נכון? זה נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת, המהר"ל פה מדגיש את הנקודה הראשונית, כמו בשם ספר מציאת ישרים, הנשמה לא רוצה את העולם הזה. היא רוצה לברוח. אבל מה המטרה? שהיא תתחבר. נכון? זה כמו בסיעת ישרים גם כן, ההבדל בין ההקדמה לבין פרק כ"ו. שבהקדמה, כשאתה קורא את ההקדמה, אתה מרגיש שאין מה לחפש בעולם הזה. פרק כ"ו אומר את ההפך. נכון? הקדושה, ביאור מידת הקדושה. ששם הרמח"ל מסביר לך, כל מה שאמרתי לך, אפשר לעשות את זה בעולם הזה אם אתה קדוש. נכון? אז גם מבחינת עם ישראל בתור הצדיק שבאומות, יש לו נטייה טבעית לחיות בעולם הבא, ויש לו מטרה להיות קדוש בעולם הזה. וכאשר הוא קדוש בעולם הזה, קוראים לזה ימות המשיח. אבל מה שאמר הרב עושה הסבך, אל תתפלא שהנתון הראשוני הוא של כשל של עם ישראל ביחס לעולם הזה. זה לא שאנחנו לא רוצים, אלא משהו בטבע שלנו מתנגד. ולכן אנחנו צריכים להתגבר על הטבע הזה. זה משהו מסביר גם במאבק בין יעקב לעשיו, שהם רצו את שניהם. שגם יעקב וגם עשיו בבית הנימם רצו גם את העולם הזה וגם העולם הבא. כשליעקב נטייה טבעית לעולם הבא, ולכן האתגר שלו זה העולם הזה, ואילו עשיו הנטייה הטבעית שלו זה העולם הזה, ולכן האתגר שלו זה העולם הבא. מובן? ברור. לכן צריך לקחת את המהר"ל תמיד בתור נקודת מוצא. כן? נקודת מוצא. לא בתור נקודת סיום. מה שהוא אומר בנושא הזה. ולפיכך... אני אף פעם לא אמרתי שהתכלית שלנו זה עולם הבא. גם המהר"ל לא אמר את זה. המהר"ל אומר שהנטייה הטבעית של עם ישראל זה העולם הבא. ברור? ולכן אין להתפלא שבעולם הזה אנחנו לא מצליחים. זה מה שהוא אמר.
זאת אומרת, לא מצליחים.
שתמיד הרומאים שולטים. הבבליים שולטים, פרס שולטת, ואנחנו, התקופות של הצלחה פוליטית שלנו היו קצרות. היה לנו, אני חושב, שלוש תקופות של הצלחה פוליטית בהיסטוריה, קצרות יחסית, אחת בימי שלמה, אחת בימי החשמונאים, ואחת בין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו. זה הכל. כלומר, זה השלושה תקופות שאנחנו, היה לנו איזושהי הצלחה פוליטית. אז כנראה שאנחנו מעוניינים, יש לנו מנגנון של הכשלה עצמית בנושא הזה. מרוב פחד שמה נהפוך להיות עשיו.
זאת אומרת, הכשלה עצמית, זה התדבקות של היצר הרע.
כן, כן, זה היצר הרע. זה יצר הרע.
זה לא הכשלה
עצמית. אז מה זה יצר הרע? זה הכשלה עצמית. מה זה יצר הרע? אני מכשיל את עצמי. הרי אתה מכיר את הביטוי. יצר הרע הביא אותי לזה. זה לא נכון. זה אני הבאתי את עצמי במנגנון של הכשלה עצמית. זה נקרא יצר הרע.
זה הרבה משקל, אז כבר. זה לפעמים קורה מהמשקל, אבל זה לא הכ
זה לא מדויק.
אבל המשרד
כי הרומאים, לא, זה לא נכון. ודאי, כי הרי זה חטא.
איך הוא יכול לחתוב?
ודאי.
כלומר, אני לא מסביר את זה
כך. תלוי, מאיזה צד אתה מסתכל. זאת אומרת, אתה שואל כך, האם עם ישראל חייב לחתוב בעגל או לא? התשובה היא ודאי שהוא לא חייב לחתוב, כי הרי זה חטא. אם זה חטא, זימן שהוא יכול היה שלא לחתוב.
זה אסור, זה לא אומר שהוא יכול לחתוב.
אני לא יכול, אתה לא יכול להגיד לי אסור על דבר שאני חייב לעשותו. זה מצד אחד. מצד שני, אי אפשר היה שלא יחתרו. אבל זה מצד המגמה הכללית של ההיסטוריה, מה שנקרא, איך קוראים לזה? המטה-היסטוריה. במטה-היסטוריה חייב להיות כך. זה הסתירה בין האידיאל לבחירה. זה לא קשה, זה בלתי אפשר אילמי. מה?
מה חורבן?
ברור. לא, ריאל. זה חדש לכם שיש ידיעה ובחירה? הרי זה ספר שמיני של פרק שמיני של שמונה פרקים לרמב״ם, נכון? עכשיו הוא דן בהרחבה בדבר הזה. אז זה לא חדש. אני לא המצאתי לכם שיש דואליות בין ידיעה לבין בחירה. הלאה. אז בואו נחזור עוד פעם לדברי המהר"ל. וזה... ודבר זה מה שאמר במשלי תזיין לפני שבר גאון ושרצה לומר כי לפני השבר שהוא הסילוק והיעדר היה התכלית שלו וזה התכלית הסוף ותכלית הדבר שם הוא שלמותו כי אין ספק כי בתכלית הדבר שם הוא נשלם ובפני ששם הוא נשלם ראו שיש שם שלמותו ופיכך לפני שבר שהוא תכליתו שלו, שם הוא גאון שלו, שהוא שלמותו. שבר זה שבירה. לפני שהדבר נשבע, הוא מגיע לסיאו. הגאון, כיוון שהוא גואה. כמו שלמשל, הגמרא שואלת, מדוע, מה ראתה אסתר להזמין את המן, את המן למשתה? למה היא עשתה לו את זה? אז הגמרא אומרת, משום לפני שבר גאון, היא רצתה שהוא יגיע לפסגת ההצלחה שלו. להיות מוזמן לבדו אל המשתה עם המלך והמלכה. כלומר שזה הדבר הגדול ביותר שהוא יכול לצפות לו. אז היא ידעה שאם הוא הגיע לפסגת השאיפות שלו, מכאן ואילך הוא יכול רק לרדת. לפני שבר, גאון. לפני שהוא נשבע, הוא צריך לעלות. כמו שלהבדי יש בכיוון ההפוך. שיש מקום שאימנו אפשר רק לעלות. זה המקום הנמוך ביותר. כסיפור המפורסם, אותו עשיר שירד מנכסיו. לא הלכת. כן, פעם, בן אדם, תראה, היה עשיר מאוד, כל מה שנשאר לו, בסוף זה הבגדים שלו. מה יעשה אדם שנשארו לו רק הבגדים? נכנס לבית המרחץ. מוריד את הבגדים, יוצא מבית המרחץ, לא מוצא את הבגדים, גנבו לו. ואז הוא התחיל לשמוח. אמרו לו, מה קרה לך? הוא אומר, עכשיו אני יכול מזה רק לעלות.
יכול לקבל גם מכות.
בסדר. בסדר, זה בשביל המשל. בשביל המשל, כן, בסדר. כן, ברור. אז...
הוא הוכיח את דברים שאמרו
שהם מושכלים... הוא מראה שגם התנ"ך משתמש בזה. מותר גם לתנ"ך להגיד דברים שאמר אריסטו. במיוחד שהוא אמר את זה לפני אריסטו. כן, משלי זה קדם לאריסטו. ודבר זה מה שאמר לפני שבר גאון, שרצה לומר כי לפני השבר שהוא הסילוק והיעדר, היה התכלית שלו. בתכלית הדבר שם הוא שלמותו, כי אין ספק, כי בתכלית הדבר שם הוא נשלם. ומפני ששם הוא נשלם, ראוי שיש שם שלמותו, ולפיכך, לפני שבר שהוא תכליתו שלו, שם הוא גאון שלו, שהוא שלמותו. אגב, למה הוא כותב את זה בלי וב, שלמתו? לא. הפשוט המהר"ל, כל המילים שמסתיימים בוו תו, שלמות, אחריות וכדומה, הוא כותב לפעמים בלי וב. מדוע? בגלל שבמבטא האשכנזי, זה, או מבטאים את זה כאילו שאין וב. איך אומרים שלמות באשכנזית? שלימס. שלימס. נכון? תכלס. לא, זה תכלס זה בלי וב. מה אתה אומר? מה זה? מנחס. לא, לא, הוא מנחה. אתה מבלבל. כן? אבל, אז שלימס, זה כאילו שכתוב בלי וב. הוא כתוב שלמת. לכן הנטייה של המהר"ל זה לכתוב את המילה שלמות בלי וב. מה? אין פה וב. שלמותו. שלמס שלו. בסדר? זה הסיבה שהוא כותב את זה כך.
יש... אבל למה לא בטח שלמות? ואין תחת דבר שאין השלמות.
כן, ברור. הוא יודע שצריך לשים וב. אבל זה נורמלי אצלו לשכוח לשים את הוב בגלל המבטא האשכנזי. בסדר? לא, לא, זה לא קשור לטעויות דפוס. אמרתי, זה, יש כלל שבכל עמודה יש טעות דפוס. פה זה משהו אחר. זה טעות של המהר"ל, זה לא קשור לדפוס. כן, למה המהר"ל כתוב ככה? בגלל המבטא האשכנזי שלו. בסדר? שתדעו פשוט שיש הרבה פעמים השפעה של היידיש או של הגרמנית לפעמים בסגנון של המהר"ל. ומזה תדע, כי הדבר שהוא בשלמותו, ומשל גם אצל הפולנים, משל, בכתבי ברסלב, אומרים, תבוא מחר, יש על הקידוש. זה על הקידוש. כן? או כשר על פסח, לפעמים כותבים על מצות, ראיתי מצות שבהולנד, כתוב כשר על פסח. למה? זה דעה מהיידיש, אויף. אויף זה גם עצל וזה גם על. כן? אז, כן? ומזה תדע, כי הדבר שהוא בשלמותו, ובמעלתו בעולם הזה, תדע כי זהו תכלית, ואינו מוכן לשלמות אחר יותר גדול מזה. למשל, הפרח, אין לו שום כוונה להפוך לפיל. למרות שפיל זה יותר מפותח מפרח, אבל שלמות הפרח זה כאשר הוא פרח, ולא מעבר לזה. בסדר? ואינו כך הדבר שאינו בשלמותו, מורה על שאינו בתכליתו וסופו. כלומר, דבר שהוא בתהליך, סימן שלא הגיע לידי שלמות. שאם היה בתכליתו וסופו, היה גם כן בשלמותו, אחר כי תכלית וסוף הדבר שם שלמותו. וכאשר אינו בשלמותו, יודע שהוא מקווה ועומד, או יוודא שהוא מקווה ועומד לשלמות עוד. ומזה תדע ותבין, כי כאשר אתה רואה שלמות הגויים בעולם הזה, תדע שזהו תכליתם וסופם, אין עומדים לשלמות אחר יותר גדול מזה. כלומר, מצד הגויות, לא מצד מה שעם ישראל יכול להעניק להם, שזה סיפור בפני עצמו. כן? באחרית הימים אנחנו מדברים על ההשפעה הגדולה, הקרנה של עם ישראל על אומות העולם. אבל אם אתה מדבר מצד התכלית של אומות העולם כאומות העולם, דיינו מצד הגויות שבהם, בזה הם הגיעו לידי שלמותם. אבל ישראל אינם כך. אחר שתראה שהם אינם בשלמותם בעולם הזה. תראה מזה כי לא הגיעו לתכלית בסוף שלהם. כן? כלומר, עם ישראל מופיע במהלך ההיסטוריה כאיזה מין ישות בלתי יציבה, שהיא בהתקדמות מתמדת. אין פה עוד ספרים של נצח ישראל? כי הגיעו התלמיד. אז למה אתה לא נותן לי איפה שומעים חדשים שהגיעו? אתה לא רואה, אבל אני רואה. הנה, תן להם. תן להם. כן. עכשיו יש פרול, מה? עם ישראל מופיע בתור ישות בלתי יציבה בהיסטוריה. משהו שעוד לא גמר את עצמו. כן? עוד לא הגיע לידי השלמה. זה, יש פסוק בירמיהו, אני חושב, כי נער ישראל ואוהבהו. מה זה נער? נער זה מה שמתנער, מתעורר. הוא עוד לא גמר את העבודה שלו. כן? הוא נער. ואל יקשה לך, כי היו ישראל במעלתם בימי דוד ושלמה. שימו לב, המהר"ל לא אומר שלמותם בימי משה. כי בימי משה לא היו בשלמות. היו במדבר. להיות במדבר זה נקרא להיות לא שלם. אתה בדרך. מה שאין כן בימי דוד ושלמה, הנה, הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. שאין להביא ראיה מן המעט. כאשר תראה הצרות שעברו על ישראל שלא היו בהם שקל ושלווה, ומזה נראה כי הם עומדים לקבל שלמות יותר. אפשר לומר באמת שבימי דוד ושלמה העולם היה מושלם אפילו. יש אפילו מדרש שאומר שבימי שלמה לא היו מלחמות. מה הייתה תקופה, אני לא יודע כמה זמן היא ערכה בדיוק, עם כל ימי שלמה, שבכל העולם כולו לא היו מלחמות. מצב ייחודי, מעין ימות המשיח. שלמה היה באמת משיח, משכו אותו בשמן המשחה, הוא המלך, הוא הבן דוד, הוא היה מלך המשיח בן דוד. פעם הראשון שהיווה את הדגם הזה של המלך האידיאלי. אבל זה, כפי שאומר המהר"ל, אין להביא ראיה מן המעט. אם אתה רוצה להבין מהי תנועה כוללת, אתה צריך להתבונן לאורך ימים ושנים.
בימי שלמה לא היה
מה
לצפות יותר?
בימי שלמה לא היה מה... אני לא יודע אם היו צריכים עולם הבא, אתה יודע, זה... הם לא דיברו על העולם הבא. רק שנייה שם. לא דיברו על העולם הבא. העולם הזה היה מלא אושר. אז נכתב ספר אדיר, שיר השירים. שיר השירים אשר לשלמה. מה זה השיר הזה? שיר אהבה. למה לא מזכירים בתוך השיר הזה את הקדוש ברוך הוא? קצת משהו, קצת קודש, תגיד ישקי. מה?
שיר לשלמה, זה הקדוש ברוך הוא.
שלמה, אני יודע שזה אדם ששמו היה שלמה, והוא הבן של דוד המלך.
שיר השירים אשר לשלמה.
זה דרשות, אבל זה לא הפשט, אדוני.
למה זה לא הפשט?
אני אקרא למה זה לא הפשט. כי בימי שלמה, כשאמרו שלמה, התכוונו למלך שלמה. זאת אומרת, בימי שלמה, החיים הם כל כך שלמים, שכל אהבה, אפילו אהבת, לא דווקא אפילו, דווקא, אהבת איש ואישה, זאת אהבת כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. לכן לא צריך לעשות מזה משל ונמשל. רק בדורות מאוחרים יותר, כאשר אנחנו התרחקנו משלמות החיים של ימי שלמה, אז יש לנו צורך לומר שזה משל, יש נמשל. נכון? אבל בזמן הכתיבה לא היה צורך בזה. איך אומר רבי עקיבא? לא היה כל העולם כולו כדאי כיום שניתן שיר השירים לישראל. שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים. כלומר, רבי עקיבא מתייחס ליום שבו ניתן שיר השירים. לא סתם, זה שיר השירים קודש קודשים. כולם יודעים לצטט את זה, כן? רבי עקיבא אומר שיר השירים קודש קודשים. אבל יש בדברי רבי עקיבא התייחסות ליום שבו זה ניתן. מה זה היום? התקופה של שלמה המלך הייתה התקופה שבה הכל היה קודש קודשים. מה זה קודש קודשים? שגם קודש וגם חול ביחד זה קודש קודשים. כן.
בכל זאת, יש המשך משם לפה.
כן, אז למה בכל זאת? זה מה שאסף רצה לומר. הייתה צרה כלשהי, והיא שהפרט לא היה שותף למהלך הגדול הזה. כלומר, התנ"ך מתאר לנו את ימי שלמה כתקופה שבה כסף וזהב נשפחים ברחובות ירושלים. אין הכסף נחשב כבימי שלמה ולמאומה. הכל עשיר, הכל גדול, מלכת שבא מגיעה, יש מקדש, יש הכל. אבל כאשר שלמה מת, הדבר הראשון שהעם עשה, הם סקלו את שר האוצר, את הדורם, אשר על המס. זה דבר תמוע מאוד. כי אם באמת כך היה בימי שלמה כל כך טוב, אז האיש האחרון שהיו צריכים לסקול, זה השר האוצר, שהוא זה שהביא את כל העושר הזה. אז כנראה שהגדלות הזאת הייתה בממלכה, אבל היחיד לא היה שותף לה.
אולי היחיד היה
אוברדרפט
כזה
שרצה שימחקו לו את זה, לכן הראשון הוא... אז למה יש אוברדרפט? אבל למה יש אוברדרפט? כנראה שיש בעיה בממלכת שלמה, לא הכל פשוט. מה?
כמו שאומרים שהמציאות
שלו עד
שהאוף מתקח
ומגיע לדבר
גבוה, אז
המציאות
הזאת לא
הייתה מתקבות. איך אתה יודע שלא היה? היה במידת מה? אני אגיד לך משהו, בימי שלמה לא עשו את יום הכיפורים. כן? הייתה שנה אחת שבה לא עשו את יום הכיפורים. בחנוכת המקדש. אז זה אומר משהו. אם אתה לא צריך לעשות את יום הכיפורים, סימן שהשפלות של הגוף הפסיקה להפריע. זה התירוץ ההלכתי. זאת אומרת, אתה צריך להבין למה סידרו... איך פורמלית אני מסדר את זה שאוכלים ביום כיפור? אבל צריך להבין למה זה מסודר באופן כזה שיוכלו ביום כיפור. כן, מה, מה הסיבה? זה כמו, אתה יודע, לגבי הצלת גוי בשבת. אז מוצאים כל מיני תירוצים. למה מותר להציל גוי בשבת? כי אם הגויים ישמעו שאנחנו לא מצילים, אז הם לא יצילו אותנו וכל מיני דברים כאלה. מה הסיבה האמיתית? אנחנו רוצים להציל אותו. אנחנו רוצים להציל אותו, ואנחנו מחפשים תירוץ פורמלי כדי לעשות את זה.
מה אנחנו רוצים להציל אותו? כי הוא חלק מהבעיה?
כי יש התקדמות של העולם. או למשל, פעם באמת לא היה שייך להציל, כי הם היו ברברים, זה קצת השתנה, אנחנו רוצים להציל אותו. משהו נעשה יותר הומני. אבל אתה לא יכול לעשות רפורמות ביהדות. אתה צריך למצוא איזשהו תירוץ. שבגלל שיש תקשורת, ואז ישמעו ש... וכו', וברוסיה פוטין ישתמש בזה, בפרלמנט, אולי זה אתה אומר ש... כן? או זה כמו שלמשל, מחלל שבת, היום אנחנו לא סוקלים. למרות שכתוב מפורש בתורה שסוקלים אותו, נכון? אז למה אתה לא סוקל מחלל שבת? אין לך בית דין, אין לך התראה וכו'. מה האמת? אתה פשוט לא רוצה לסקול אותו. הלא יכול, זה הסיבה האמיתית ללא רוצה. איך אומרים, בצהל יש משפט מאוד נפלא ומאוד מדויק בנושא הזה. אין לא יכול. יש לא רוצה. נכון? זאת אומרת, אנחנו באמת לא רוצים לסקול אותו, ואז המצאנו לעצמנו את ההכשלה העצמית לדבר הזה. ואז חידשנו את ההלכות, כיוון שאת בית דין, ולא בלשכת הגזית, ואין התראה, ואין עדים וכו'. אז
אנחנו... במצב השלם כן יהיה הדבר הזה.
במצב השלם יהיה סנהדרין ולא יחללו במצב השלם יהיה סנהדרין ולא יחללו שבת. אתה מבין? אז עכשיו אתה לא צריך לסכול, אתה לא צריך להתפלל לזה שתתחיל לסכול מחללי שבתות. אין צורך. כן, מה אתה אומר?
אם
הוא מזל
אז
בואו
עושים את
ה...
יש להם את הרכיבות
הזה
עם העשוי,
כן,
וזה כל כך מהותי אצלם, למה שאנחנו לא היינו מתחברים למגמה הזאת ונותנים שם את הצבע שלנו? כי סך הכל זה יותר אמיתי.
למה לא להתחבר לאדום?
כי לפי שלמה, לפי שלמה ומציג את שלמה, זה האידיאל.
כן.
אז עשיו זה האידיאל, ותוספת של איזשהו אלמנט שהוא הצבע שלנו.
כן, אתה צודק. זאת אומרת, האידיאל זה עשיו ויעקב ביחד.
למה שאנחנו לא
נתחבר
למגמה שלו?
למה לא להתחבר למגמה של עשיו? אנחנו רוצים להתחבר למגמה של עשיו. אבל יש משהו שהוא עצמי לנו, ויש דבר שבא אלינו בהשאלה. למשל, רוחניות זה דבר עצמי אצלנו. צבא זה דבר חשוב, אבל זה בא לנו בהשאלה. כלומר, אין לנו תרבות של מלחמה. אז כשאנחנו צריכים להקים את צהל, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לוקחים יהודים ששרתו בתור קצינים בצבאות של הגויים. כלומר, שעשיו נותן לנו את ברכתו. לא השל חכה, כי אם ברכת אני.
לא, אבל אני אומר, למה אנחנו מקרים אחרים?
מה?
החשמונאים למשל,
היו
כהנים.
החשמונאים היו כהנים, זה נכון. נו, אז מה?
הקימו צבא?
הם הקימו צבא, זה נכון. ומי לימד אותם לעשות צבא?
לא יודע, אבא שלהם.
אבא שלהם, לא יודע, לא נראה לי שהוא היה...
היו כהנים, זה היה... אם יש משהו שלא יתקרבו בגוי זה...
נכון, זה אתה צודק. אבל הממלכה החשמונאית, כדי להחזיק מעמד, הייתה זקוקה לכוחות של... שבאו מהסלב, כמו אני חושב, ככה נראה לי. זה שהם ידעו פתאום להשתמש בנשק, כנראה שהם למדו בכל זאת קצת משהו אצל היוונים. ככה נראה.
אני מדבר מתבדל מהמגמה שהיא יותר נכונה.
היותר נכון זה לחבר את שתי המגמות. עכשיו, לכל אחד יש כישרון טבעי משלו. ככה נולדנו, עם הדפקט הזה, שאנחנו לא מסוגלים להיות עשיו מכוח עצמנו. לכן אנחנו מתחברים אל העשיויות במידת היכולת כשצריך. היה, אגב, יש איזה יהודי אחד שיש לו בעיה עם זה, עמוס עוז. הוא אומר, תראו, בשבילי צבא, מדינה, דגל, זה הכרח. אבל אל תעשו מזה עניין. זה גויים נחס. כלומר, נחת של הגויים. מה אתם מתלהבים מזה? אתם, תלמידי מרכז הרב וכו'.
אני
רואה
את זה כמו
הרב הירש,
שהוא רצה להתחבר למגמה הזאת שאולי הייתה עדיפה.
לא, לא. הרב שמשון רפאל יש בכלל לא בכיוון הזה. הוא רצה להתחבר אל התרבות. הוא לא רצה להתחבר אל כיבוש העולם הזה. עד רבה, זה נראה לו זר. לכן הוא לא רצה מדינה גם.
התרבות?
כן.
התרבות היא כזאת שמתחבר
את העולם. לא, לא, לא. יש כמה צדדים. וכאשר תבין דברים אלו. עכשיו אנחנו ממשיכים במערב. וכאשר תבין דברים אלו בעניין הגויים, אז אין לך לקנות על גדולת עולם הזה. ואלו הדברים בערו חכמים וגילו לנו הרבה דברי חוכמה במדרש. בתנחומה ובמדרש רבה, פרשת אמור, רבי ברכיה, בשם רבי מאיר, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עלי. באותה שעה נתיירה יעקב אבינו ואמר, תאמר כשם שיש לו ירידה לאלו, כך יש לי ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תירא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. ולא האמין, ולא עלה. בכל זאת חטאו עוד, ולא האמין בכל נפלאותיו, זה פסוק בתהילים, זה יעקב אבינו, שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, לא היה לך ירידה עולמית. עכשיו שלא האמנת ולא עלית, יהיו בניך משועבדים בארבע מלכויות בעולם הזה, במיסים ובארדוניות ובגולגולת וכו'. יכול לעולם, תלמוד לומר, אל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, וזרעך מארץ שבים, מגליה ומאספמיה ומחברותיה. ושב יעקב מבבל, ושקט ממדי, ושענן מיוון, ואין מחריד מאדום. כי כל הגויים יעשה קלה אשר ידחתיך שמה, ואותך לא יעשה קלה. ומות העולם שהם מחלין שדותיהם, יעשה חלה. אבל ישראל שאין מחלין שדותיהם, כי כתוב, לא תחלה פאה צדך, וישרתיך במשפט, בייסורין בעולם הזה, כדי להקותיך לעולם הבא. כן, שמתם לב שהמדרש פה מפרש מילה מילה כמה פסוקים. כן, יש מילה מהפסוק, פירוש. מילה מהפסוק, פירוש. בסדר? עד כאן המאמר מתנחומה ומדרש רבה. ופירוש סוד מאמר הזה הוא. להודיע לנו, כי אף אם אין לישראל עולם הזה, אין נחשב זה חיסרון. כי ארבע מלכויות הן כנגד ארבע רוחות, כמו שהתבהר גם כן לפני זה. מה זאת אומרת שארבע מלכויות כנגד ארבע רוחות? מה זה רוחות?
הוא אומר לא להתבהר.
כיוונים. כמו שהתבהר לפני זה.
הוא
בהר. כן, הוא בהר. כן, פרקים הקודמים. מה הוא בהר? וגם לא רק פה, אלא גם בתחילת ספר נר מצווה. שם הוא מסביר את זה ברחב. מה פירוש הדבר שיש ארבע רוחות? מה זה רוחות? כיוונים, כיוונים, כן? צפון, דרום, מזרח ומערב. מה זה אומר שיש ארבע כיוונים? שהעולם הוא לא עולם של אחדות, אלא עולם של פירוד. כי כשאתה הולך צפונה, אתה לא הולך דרומה. כשאתה הולך מזרחה, אתה לא הולך מערבה. ככה.
לא, אם אתה הולך צפונה, תמשיך ללכת צפונה, בסופו של דבר תגיד דרומה.
אם לא תפסיד ללכת
צפון, אתה בסופו של דבר תלך דרום. אם לא
תפסיד
ללכת מערב, בסופו של דבר תלך
דרום. אם תלך הרבה. כן. אבל זה בעולם עגול, מה שאתה אומר. אבל העולם שלנו שטוח. כלומר, העולם של האדם הוא עולם ישר. יש דרך ישר לפני איש. ואנחנו חיים בעולם עגול. אז יש סתירה בין האופן שבו אנחנו חיים את העולם לבין העובדה הפיזית של העולם. תבין מה שאני אומר? כלומר, אם זה נכון מה שאתה אומר, שכשאני הולך צפון, אני בסוף הולך דרומה, אז אין צפון ודרום. ואין מזרח ומערב. ואף על פי כן, בעולמו של האדם יש צפון ודרום, מזרח ומערב. אז אנחנו חיים כאילו שהעולם שטוח, כשבעצם הוא עגול. וזה הקושי, כלומר, זה אי ההתאמה שלנו אל הטבע. הרי היה שזה כך, זה שאנחנו מונים ימים לשבוע, נכון? יום ראשון, יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, כולה. זאת אומרת, זה שאנחנו מונים ימים לשבוע, זה מה שמכריח אותנו להניח שיש קו שינוי התאריך. כן? זה הסבירו הקדמונים כבר, גם ספר הכוזרי יש הרחבה של הדבר הזה, שמוכרחים להניח שיש איזה מקום בכדור הארץ שבו נמצא סוף המזרח ותחילת המערב. נכון? כן או לא? זאת אומרת שלקחנו עולם עגול וחתכנו אותו והפכנו אותו לעולם שטוח. איפה המקום הזה עובר? מה פתאום? בין אמריקה לאסיה. נכון? מיצר ברינג, שמעת על זה? הקצה המזרחי של אסיה, איפה זה? תגידי, כשאתה נוסע, אני פשוט לא מבין אותך. כשאתה נוסע מגרמניה לספרד ועובר את קו גריניץ', אתה מחליף יום? לא, לא. אבל אז איפה מתחלף היום? בצד השני, נכון? בצד השני. כן. האם אתה פעם נסעת ליפיג'י? ליפיג'י, כן. כשאתה נמצא ביפיג'י, אתה נוסע כמה קילומטרים מזרחה, אתה כבר ביום אחר. לא משנה באיזה שעה של היום. נכון? למה? כי שם עובר קו התאריך הבינלאומי. בסדר? יש החלטה של ועידה שהתכנסה במאה ה-19 והחליטו ששם יעבור קו התאריך. בסדר? וזה נמצא 180 מעלות מקו גריניץ'. ברור או לא? בסדר? אז זה לא לונדון שמבדיל, אלא זה קו שעובר 180 מעלות מגריניץ', שזה בדיוק עובר בין הקצה המזרחי של אסיה לקצה המערבי של אמריקה. במצר, אני אקרא מצר ברינג. אתה איתי או לא? אתה הסתכלת פעם על אטלס? של הקיים זה שקט? הסתכל, שם רואים את הקו הזה. עכשיו, איפה הוא עובר לפי ההלכה? אז יש ספרות ענפה בנושא הזה, גם ספר הכוזרי, יש לו דעה בנושא. מי שמעוניין יכול לראות את התמצית של כל השיטות בנספח לערך יום שבאנציקלופדיה התלמודית. בסדר? שם הוסיפו כמה בוכתה רצינית של עמודים, עם כל השיטות והמפות וכו'. עכשיו, מה? זה נפלא מי שנוסע ליפן, מי שנוסע לאוסטרליה, לפיג'י, או נוסע מאינדונסיה לאמריקה וכו'. מה הוא עושה? אבל זה מתחייב, כך אומר הכוזרי, זה שיש קו כזה, זה מתחייב מעצם העובדה שאנחנו נותנים שמות לימים. עכשיו, למה נדבר איתכם על זה? כן, ארבע רוחות. אמרתי שהעולם של האדם הוא עולם שבו יש פירוט. כלומר, ברגע שאתה חי בעולם שטוח ולא בעולם עגול, אז אתה בעולם של פירוט. זאת אומרת שיש בעולם מגמה אנושית של פירוט. ויש גם מגמה של אחדות. ויש מי שמייצג את הנטייה של האחדות, של הריכוז, ויש מי שמייצג את הנטייה של הפירוט. זה האומות וישראל. מעניין ש... הדת הנוצרית ששלטה הרבה על האנושות לקחה כסמל ציור של ארבע רוחות, ארבע כיוונים, נכון? שמתם לב לזה? הדת הנוצרית לקחה כסמל ציור של ארבע כיוונים, נכון? צפון, דרום, מזרח, מערב. מה? נכון. ואת מי? עכשיו, לעומת זה, עם ישראל יש לו שני משולשים אחד על גבי השני, נכון? כלומר, מה זה? זה מגמה של ריכוז.
יש כיוון.
לא, ההפך. זאת אומרת, יש לך משולש, זה שלושה כיוונים. אתה חותך את שלושת הקצוות על ידי משולש שני. כך שהמגמה היא הריכוז. המשושה שבפנוכו. הבנת?
זה גם וגם?
לא. הלאה.
אז
אני מסתכל על זה, נכון. מה אתה אומר?
אני מקפל את המשולשים, זה יוצא
לנקודה. נכון, אפשר גם לקפל את המשולשים. טוב, אז מה שאומר כאן, המהר"ל בעמוד קה, כי ארבע מלכויות הם כנגד ארבע רוחות, כמו שהתבהר גם כן לפני זה. וכבר התבהר טעם דבר זה במקומות הרבה, למה הגויים מתייחסים אל ארבע צדדים וישראל מתייחסים אל הנקודה האמצעית, מפני שהצד מתייחס אל הגשמי, שהרי כל צד אשר יש לו רוחק שהוא רוחק כמן הכיוון שהוא מתרחק מן האמצעי אשר אין לו רוחק, וכל דבר אשר יש לו רוחק הוא מדמה אל הגשמי, אשר גדר הגשם הוא הרוחק. או כמו שדקארט אמר, הגדרה של הגשם ההתפשטות, איך הוא קרא לזה? ההתפשטות. ומדרגת הגויים שהם גשמיים, ולפיכך המלכויות הם ארבע כנגד הצדדים שהם ארבע. אבל ישראל שיש להם מדרגה בלתי גשמית הוא נגד האמצעי, שהרי האמצעי אין לו רוחק כלל, שאינו נוטה לשום צד, ולפיכך מתייחס אל בלתי גשמי שאין לו רוחק. ולכך ישראל הם אחד, שהרי האמצע הוא אחד, והצדדים הם ארבע. וכאשר ראה יעקב עליות המלכות, ידע שממשלתם יש להם סוף, כי כל התעלות הגשמי יש לו סוף ותכלית, מפני שכל התעלות שיהיה נמצא בשלמות מדרגתו לגמרי בפועל, ולכך הוא עולה במדרגתו עד שהוא בפועל. וכאשר הוא בפועל, אז הוא סופו ותכליתו כמו שהתבאר. כי כל דבר הגשמי, תכלית שלמותו הוא סוף שלו. וכבר אמרנו כי בשלמות מדרגתו של הדבר הגשמי הוא הקץ והסוף. אז זה מה שמסביר כאן את העלייה של האומות בסולם שראה יעקב. כל אחד עלה, כאשר גמר לעלות, התחיל לרדת. אז בואו נראה את ההמשך. בשביל זה יש המשך במערב. ואמר, הקדוש ברוך הוא ליעקב, אף אתה עלה. כי מעלת יעקב, כמו שאמרנו, מחולק מן המלכויות. כי יש ליעקב מעלה נבדלת. ולכך אומר לו הקדוש ברוך הוא, עלה, כי אין ספק, כי העלייה היא התעלות. שזהו עניין העלייה שהיה עולה בסולם השמיימה. ובכך אמר, עלה, שלא יהיו האומות משתעבדים בישראל כאשר יהיה להם המעלה העליונה. זאת אומרת, אם אתה לגמרי ישראל, איך אומרים? אין עליך. אתה הגדול מכולם.
אין עליך.
מה?
אין עליך, מת עליך.
מה זה?
זה
השיר. השיר כזה? אתה תותח. הלאה. ולכך אמר, עלה, שלא יהיו האומות משתעבדים בישראל, כאשר יהיה להם המעלה העליונה. ואמר לו, שאם אתה עולה, אין אתה יורד לעולם. ודבר זה, כי דווקא בארבע מלכויות, שהם מתייחסים אל הגשמי, וכל גשם הוא בעל גבול, לכך יש סוף ותכלית לאלו. וזה שייך בגשם, אשר נמצא בו קץ ותכלית, וזהו בדבר שהוא גשמי. אבל דבר שהוא נבדל, כל אשר הוא עולה, הוא מתקרב אל השם יתברך כאשר הוא מתעלה. ולכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, אף אתה עלה. ומפני שאין מעלתו של יעקב כל כך גדול, כי סוף סוף הוא אדם. ולכך לא עלה. כי עליית הגשמי הוא אל הקצה ואל הסוף. רק עליית יעקב, אם היה עולה, היה עלייתו להיות דבק בו יתברך. זאת אומרת שיעקב לא האמין בגלל שהוא נתון בכל זאת בגוף. ובשביל כך, אילו עלה, היה לו דבקות בו יתברך ולא ירד לעולם. זה נראה שזה שורש חטא המרגלים. האי אבונה הזאת. הרי מדוע המרגלים לא רצו להיכנס לארץ? הם פחדו מן הארציות. הם חששו. אז גם פה אנחנו רואים יעקב, יש לו שורש כזה, זה אצלו, זה לא חטא, זה פשוט ענווה. ענווה יתרה. הוא אומר, מי אני הוא? מה אני כדי להצליח איפה שכל האחרים נכשלו?
כל זה עבודת השם. כל יום של יעקב נמצא כמו שאותו יתעלות.
כן, אבל מה זה לעלות? פה לעלות. לעלות. כמו שעלו האחרים. נכון? ודאי, כוונה להיכנס לפוליטיקה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו ליעקב, תיכנס לפוליטיקה, גם אתה. הוא אומר, פוליטיקה אני אגמר, כמו כולם. אם הם נכשלו, גם אני אקשל. כן, נלכלך את הרגליים, ואיך את הידיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חבל, היית עולה, אז ההערה הנשמתית שלך הייתה כזאת, שלא היית יורד לעולם. בסדר? זה כמו שכתוב. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. משמע שביציאת מצרים היה צריך להיכנס דרך ארץ פלישתים. ומה עם מתן תורה? אז לא היה מתן תורה. זאת אומרת, הייתה לנו, היינו אז חיים בארץ, ועצם חיינו בארץ היו הדבקות בשם. שהרי כתוב, לתת לך את ארץ כנען, להיות לך לאלוהים. שעל זה אומר רש"י, שכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוהה. כלומר, עצם החיים הלאומיים שלנו בארץ, היו כבר הדבקות בשם. הייתה יערה נשמתית כמו בימי האבות, שקיימו את כל התורה בלי שהיא ניתנה. כלומר, לא צריכים שהתורה תינתן. זה שהתורה ניתנת, יש בזה איזשהו אלבון. מה, אני צריך שיתנו לי את המתכון של ההתנהגות הטבעית שלי? אם אתה נותן לי את התורה, זה סימן שזה לא בדיוק אני. יש לי איזשהו מרחק מזה. איזושהי נטייה לדחות את זה. בגלל שנתת לי. אז זה לא אני. כפי שאומרת כל אמא פולניה. מדוע? אני נתתי לו את הכל. אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? כיוון שנתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אלייך ככה. זאת אומרת, אם אתה נותן לי את התורה, אז הנטייה הטבעית שלי זה לדחות אותה. לא רוצה לקבל אותה. ולכן... היה יותר טוב שהתורה לא תינתן, אלא שניכנס ישירות לארץ, ואז היה נובע מעצמיותנו. מובן? למה? זה ככה חיו האבות, לא? יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים.
כל המציאות של האבות זה המצב שהאדם היה הכשר, כתוב אלפיים תורה. המציאות שלו היה הכשר לקבל את הדבר האדיר הזה שנקרא.
נכון?
לא. המצב של התור הוא מצב...
אבל סליחה, מי אמר זה תור?
אלפיים
תורה זה מתחיל עם אברהם. נכון? אלפיים תורה זה מתחיל עם אברהם. זאת אומרת, מי שהייתה הדרך ארץ הזאת של האבות, של אברהם יצחק ויעקב, הייתה תורה בעולם. תורה בלי מתן תורה. מובן? ככה היה צריך להיות. אלא מה? קרה מה שקרה מכל מיני סיבות שאי אפשר עכשיו לפרטם, שהשעבוד היה קשה וכל מיני דברים כאלה. לכן, היינו צריכים לעבור דרך המדבר, לקבל את התורה. מה שאני אומר זה לא אני ממציא, זה כתוב בפסוקים. נכון? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי תראו, כי אמר אלוהים פן ינחם העם.
סימן ש... התורה
הייתה ניתנת בירושלים כאן. כן, למה? למה שהתורה לא תינתן מן הארץ, במקום תינתן מן השמיים? איך אומר חז"ל? שהקדוש ברוך הוא לקח את הר המוריה והביא אותו להר סיני. נכון? אז אי אפשר לקחת הר סיני להביא אותו להר המוריה? ואז זה היה בדיוק הפוך, במקום תורה מן השמיים, את התורה מן הארץ. אבל, לכן, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא ליעקב. אם יש לך יערה נשמתית מספיק גדולה, אתה יכול להתגבר על הפוליטיקה. זה לא יפיל אותך. לא כמו אצל אומות העולם. אבל, הוא לא מאמין. מדוע הוא לא מאמין? בגלל משקל הכובד של הגשמיות, שמפחיד אותו. או נגיד, הוא נותן לעצמו לפחד מזה. לכן, זה בעצם השורש של חטא המרגלים. אבל אצל יעקב זה ענווה. אצל המרגלים זה חטא. זאת אומרת, כי על ידי העלייה הזאת יהיה בפועל הגמור, וכאשר היה בפועל הגמור, ידבק בו יתברך לגמרי. וזה שאמר, בזה הלשון, אילו האמנת ועלית. כלומר, המאמין באחד, דבק בו לגמרי כאשר מאמין בו. ולכך, עלייה הזאת הוא דבקות לגמרי בו, ולא תרד כלל. ובשביל שלא האמנת, אם כן, אין כאן הדבקות בו יתברך. לומר, כי השם יתברך בעצמו הוא השלמות, השלמת יעקב, והיה השלמתו מצד כי היה יעקב דבק בו. אבל כאשר לא עלית, ולכך לא דבק, היה בו ביעקב, מה שראו להיות דבק בו יתברך, ואם כן הוא נפרד מן העילה. ובשביל כך היו הגויים משעבדים בהם. ולא כן, אילו עלה יעקב עד שהיה בפועל הגמור, וזהו תכלית עלייתו, ובזה הוא דבקות גמור בו יתברך. וזה שאמר, אילו האמנת ועלית, כי האמונה בו יתברך הוא דבקות גמור. ולכך, כאשר לא האמנת, יש לבניך פירוד מן השם יתברך, ואינם בפועל הגמור. והדבר שאינו בפועל הוא בשעבוד. ובשביל כך יהיו משועבדים בארבע מלכויות, במיסים ובארנוניות, ובגולגולת ובזימיות. לא יודע מה זה. כאשר חסר התעלות אל תכלית המדרגה, מה שראוי שיהיו בשלמות ובפועל, ומחסרים את הדבקות בו יתברך, וזהו שלמות מעלתם אשר מרמז עליה עלייה במדרגת הסולם שיהיה בשלמות ובפועל. לכך הם משועבדים לאחרים, ואם היו עולים אל השלמות משום מדרגתם להיות דבקים בו יתברך לגמרי, לא הם משועבדים לאחרים ואבן את ארבע דברים במיסים וכו', שזכר כנגד ארבע מלכויות שהם משועבדים להם. שלום. איך לא יודע?